בפרשיות השבוע, שנקרא שבת הקרובה, פרשיות החיים הקדושים, מציין הרמב"ן נקודה חשובה מאוד, נקודה שהתורה פעם ראשונה אומרת עליה, בסוף פרשת החיים, וגם כן בסוף פרשת הקדושים, מאיימת התורה עלינו, והתורה מכניסה מושג של גלות. אומרת התורה, אחרי רשימה ארוכה של עריות, לפני זה התורה מזהירה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. ואחר כך הרשימה של עריות מופיעה, ובהמשך, ובסוף פרשת אחרי מאוד, אומרת התורה, התורה מסיימת את הפרשה הזו בצורה כזו. אל תתאמו בכל ילד, כי בכל ילד ידעו הגויים אשר אני משלח ביניכם. ותטמע הארץ, ואת כל עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, או אזרח וגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות עשי אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ. ולא תקיא הארץ אתכם ותמלא לכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחלטו הנפשות העושות מקרב עמם. ושמרתם את נשמתי לבלתי עשו בחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני השם אלוקיכם. במקביל למה שקראנו עכשיו, מופיע משהו דומה בסוף פרשת קדושים. גם כן שם מופיע רשימה של עריות, וגם כן שם אותו מוטיף שעכשיו קראנו מופיע פעם נוספת. בסוף פרשת קדושים אומרת התורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח בניכם, כי את כל אלה עשו ועקוץ בם, ובהמשך, ואומר לכם, אתם תשאו את אדמתם, ואני אדנה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. והטלתם בין הבימה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבימה ובעוף, וכל אשר תמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. וכך התורה מסיימת פרשת קדושים. אומר הרמב"ן שמופיע כאן מושג חדש, מושג שעדיין התורה לא עמדה עליה, דהיינו מושג של גלות. האפשרות שעם ישראל חס ושלום ילכו לגלות, שהקדוש ברוך הוא יגלה אותם, ובעצם לא רק הקדוש ברוך הוא שהוא שמגלה אותם, אלא ארץ ישראל עצמה, רחמנא ליצלן, מוקיעה את עם ישראל מארץ ישראל. כך התורה מדגישה ומציינת בלשון הקאה, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. יש גם כן בתנ"ך, בספר יחזקאל, לא כמה מקומות, אבל גם כן בספר יחזקאל, הנביא מזהיר ומאיים על עם ישראל שבישיבתם על אדמת הקודש בארץ ישראל חטאנו. וגם כן אותם חטאים שהרמב"ן מציין אצלנו בפרשיות אלו, דהיינו החטאים הקרדינליים, החטאים שיהודי חייב למסור את נפשו עליהם, דהיינו גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. גם כן אומר הנביא בצורה דומה, במקביל אומר הנביא יחזקאל, הוא מציין שלושה תחומים שבו סטינו מן הדרך. בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותם בדרכם ובזלותם, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. ואשפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טימאוה. אז עוד פעם אפשר לראות שהנביא רומז ומצביע על שלוש עבירות חמורות, שיהודי חייב למסור את נפשו עליהן. ראשונה, כטומאת הנידה, סמל לגילוי עריות. שנית, על אדם אשר שפכו על הארץ, סמל לשפיכות דמים. שלישית, ובגילוליהם טימאוה, סמל לעבודה זרה. ויש לעבירות אלו השלכה חד משמעית ומיידית. אומר הנביא את המילים האיומות והמזעזות, זה שקראנו עכשיו מפרשת החרימו, פרשת קדושים. ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות, כי דרכם וחלילותם שפטתים. כלומר, העונש המר של גלות מארצנו. ובני חטאינו גלינו מארצנו והתרחקנו מעל אמתנו, התפזרנו, נודדנו מקום למקום. אז יש מקביל בין הפרשיות לבין מה שאומר הנביא יחזקאל. מסביר הרמב"ן אצלנו באריכות רבה. הרמב"ן דווקא בפרשיות אלו קובע יסודות בצורה חד משמעית בנושא של גישתנו לארץ ישראל. מסביר הרמב"ן, רש"י מביא חלק מהדברים, הרמב"ן מרחיב את היריעה, אומר הרמב"ן שארץ ישראל, מביא בשם הספרי, אינה סובלת עוברי עבירה. ארץ ישראל עוברת תחת השגחה מיוחדת, איני השם אלוקיך הבא, מראשית עד השנה ועד אחרית שנה, ואדם, כמו שרש"י מביא את המשל, דוגמה הזאת, אדם שאינו שומר על דיאטה, אז רחמנא ליצלן הסיסטם שלו עלול להתמוטט, להתפרק באופן טבעי, וכך התורה בעצם מתאר את הדברים, מציגה את הדברים, ולא תקיע ארצכם ותמאכם אותה כאשר קרא את הגוי אשר לבניכם. זאת אומרת שיהודי שחי בארץ ישראל מוכרח לחיות את חייו בסגנון יותר נשגב מבחינה רוחנית, בקפדנות יתרה, יותר שמירת המצוות בצורה יותר מדוקדקת, יותר מדויקת. כשיהודי גולה מארצו, יש לגלות הזו לא רק אלמנט מפחיד מבחינת קיומנו הפיזית ומבחינת עמדתנו הנפשית, אלא גם כן גלות, כמו שאני אפשר לראות בכל התנ"ך, גלות מהווה חילול השם בפרופורציות אדירות. גלות בעצם פוגעת בכבוד שמיים. זה הדבר הכי מפחיד והכי נורא שיכול להיות. וככה נביא גם כן יחזקאל: ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחלו את שם קדשי ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. זאת אומרת שעזיבת הארץ, נטישת המולדת, מהווים סכנה איומה לכבוד שמיים. זה פוגע בכבודו של ריבונו של עולם. זאת אומרת שזה מצב מבחינת ריבונו של עולם בלתי נסבל. ריבונו של עולם לא יכול לסבול מצב כזה. ואנחנו יודעים, וכך הראשונים אומרים, שכשקוראים הפטרה בשבת, אז כוונת ההפטרה לחזק רוחו של עם ישראל, לעודד אותנו למרות המצבים הקשים, למרות שמוזכר ראשון הכל נראה אבוד, שאנחנו מתעצבנים, אבל כמו שאנחנו אומרים בברכות, נאמן הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך, ודבר אחד לדבריך הכל ישוב וכאן, כי כל מלך נאמן ורחמן אתה. ובהמשך אנחנו אומרים רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה השם ושמח ציון בבניה. זאת אומרת ריבונו של עולם מוכרח, אין לו ברירה, נאלץ לחלץ ולהוציא אותנו מהגלות. זה הסיבה למשל שהגאון מווילנה טען שהניסוח של הרמ"א, שמביא הרמ"א בברכת המזון, הוא ניסוח לא נכון, ניסוח בטעות, דהיינו הניסוח של בונה ברחמיו ירושלים אמן. זה טעות בגלל שתי סיבות, אבל הסיבה האמיתית, הסיבה בעצם העיקרית המרכזית שהנוסח הזה בטעות, בגלל שבתנ"ך כתוב בונה ירושלים השם, ריבונו של עולם הבטיח לבנות את ירושלים חזרה ואין לו שום ברירה, הוא לא יכול לוותר על זה והוא נאלץ לעשות את זה וחלץ להוציא אותנו מהגלות. וזה מה שבעצם הנביא גם כן אומר. חוץ מזה אין פסוק, כמו שבדרך כלל ברכת המזון, התפילות שלנו מבוססות על אדני התנ"ך, על אדני הפסוקים בתנ"ך, ואין פסוק כזה בתנ"ך בשום מקום שריבונו של עולם בונה יבנה ירושלים ברחמים. ריבונו של עולם מחויב לבנות את ירושלים, בונה ירושלים, נקודה. וגם כן כאן בתנ"ך עשר הנביא, עוד הפעם הנביא אומר: ואחמול השם קדשי אשר חילו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. אפילו אנחנו איננו ראויים לגאולה ולקיבוץ גלויות, לא משנה, ריבונו של עולם מוכרח לגאולנו כדי ששמו הגדול שכרוך עם גורל העם, עם גורל עם ישראל, לא רחמנא ליצלן, לא יוכפש ולא יושמץ ולא יושפל. ריבונו של עולם מוכרח לגאולנו, לגאולת עם ישראל. והנביא ממשיך ואומר: כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קדשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, ולקחתי אתכם אל הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. כך הנביא יחזקאל, וברוך השם דורנו זכינו לפני 56 שנים לזכות בקיבוץ גלויות, והלוואי שהקיבוץ הזה יגדל ויתחזק במשך הזמן. רוצה להקריא בפניכם לשונו של הרב קוק זצ"ל, לשונו הזהב: ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה עליהם באהבה, על כל פשעים היא מכסה באהבתה. כמובן יש אלו שחלוקים על השורה הזאת. שובו שובו בנים גדולים, בנים נידחים לחיק עמכם, שובו וזכרו אל חיים וכל אליכם, זכרו נעימות מתיקות אהבתנו אשר בבית אמנו וחדר הורתנו, הנה הוא מייחל לגלותה לנו, ריבונו של עולם. ואם ראשית הגילוי רק קווי אור דקים, אנו רואים במהרה תפרוץ האורה, מלוא רוחב ארצנו עמנו כאל. כך בלקוטי ראייה של מרן הרב קוק זצ"ל. וזה מה שהנביא אומר גם כן בהמשך, עוד הפעם ביחזקאל, ההפטרה של פרשת פרה: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. והנביא גם כן מתאר את הפריחה, את השגשוג של ארץ ישראל: וקראתי על עדת הגן והבאתי אותו, והבאתי פרי הארץ, תרובת השדה, וגם כן בתחום הבנייה, והושבתי את הערים ונבנו החרבות, והארץ הנשמה תיאבד תחת אשר הייתה שממה, וידוע גויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני השם, בניתי הנרסות, נתתי הנשמה. דברים נפלאים, טיעון נפלא וטיעון מבריק, שמשקף במידה מסוימת את התקומה של מדינת ישראל בעקבות השואה האיומה. אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן ידו במידת הדין עלינו, מידת הדין בטוחה, כי דרכו זה מה שעושה ריבונו של עולם. אחרי מידת הדין יש שפע של ברכה ורחמים, שפע של חסד. זה מסלול שאפשר לראות במשך כל ההיסטוריה שלנו, ממש לא רק כל הדורות, ויש על זה הרבה הוכחות, הרבה ראיות מצוקות מוצקות. ובחסדי השם אנחנו בדורנו זכינו וממשיכים לזכות לנהור רמליה של תקומת העם, המדינה והארץ. בעצם חזרנו הביתה. ראיתי שהרמב"ן עומד גם כן על מה שכתוב בפרשיות השבוע האלו, דהיינו התורה מתארת פרשת המולך. מולך מוזכר כמה פעמים בתורה וגם כרמוז בתנ"ך עוד כמה פעמים. בפרשת אחרי מאוד מזהירה התורה בהמשך: בעקבות כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, אומרת התורה, ומזרעך לא תיתן להביא למולך, לא תחלו את שם אלוקיך אני השם. בהמשך: אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה דיבו הגויים אשר אני משלח לכם, ותדמה הארץ ואת כל עבונה עליה, ותקיע ארץ את יושביה. בפרשת קדושים עוד הפעם התורה מתייחסת פעם נוספת למולך: ועל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למלך מות יומת, עם הארץ יגמו באבן, ואני אתן את פניי באיש ההוא והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי לחלל שם קדשי. ואם הלם ילימו עם הארץ את עיניהם באיש ההוא בתיתו מזרעו למלך ובלתי עמית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא במשפחתו והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזדות אחרי המלך מקרב עמם. והנפש אשר תפנה אל אבו ולעידונים לזדות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא והכרתי אותו מקרב עמו, והתקדישתם איתם קדושים, כי אני אשר אלוקיך. ובהמשך: ולא תקיע ארץ אתכם אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. ובעצם השאלה מתבקשת, למה התורה נאלצה לחזור על פרשת המולך פעם נוספת? פעם זה הופיע בפרשת אחרי מות, מיד אחרי זה פרשת קדושים, ובפרשיות הסמוכות זו בזו. התרשמות שטחית מובילה אותנו למסקנה שיש שתי פנים שונים, שתי פנים שונות למולך, לאווירת המולך. הפן הראשון, תומה ופגיעה בארץ ישראל, בקדושת הארץ. והפן השנייה זה משהו אחר לגמרי. נקרא דבר הרמב"ן בפרשת אחרי מות. אומר הרמב"ן, וכך בעצם מדויק בלשון הפסוקים, אפשר לראות את זה כמעט בצורה מפורשת, כשהתורה מתייחסת לאווירת המולך בפרשת אחרי מות, היא שם הדגש של התורה על פגיעה בארץ ישראל. ותטמא הארץ ואפקוד אבונה עליה, ותקי הארץ את יושביה, ולא תקי הארץ אתכם ותמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. זאת אומרת, הדגש החזק על הפגיעה בארץ ישראל. וכך הרמב"ן מסביר בפרשת אחרינות, וזה לשונו הזהב, אבל כתוב, לא יזכיר העזרה, והוא יאמר, כי הארץ תקי אתכם, כי הארץ תתאים כל תועבות האל. והנה לא אנשי ארץ כנען בלבד היו מן המזרים, והפרשה הזכיר כמס ארץ מצרים, אבל העניין כולו למעלת הארץ וקדושתה. ויאמר כתוב, בתקי הארץ, כי בעת שפקד אבונה עליה, שנגזר לכנענים להיכרת כאלו, כבר הקיע אותה. כך הרמב"ן בפרשת אחרימות, וגם כמסביר הרמב"ן בהמשך, והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקי כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי עבודה זרה, ומגלים עריות. והפרשה הזאת הזכירה בהולך בכלל עבודה זרה, עם זיכרון עריות, ועל כולם אמר, אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה ניתנו הגויים, ותקי הארץ את יושביה. זאת אומרת, ביסודה של מולך, כפי שהיא מתפרשת, כפי שהיא יוצאת, כפי שהיא מתוארת, בפרשת אחרימות, אנחנו מוצאים את הרגישות לקדושת הארץ, לארץ ישראל הקדושה. אבל בפרשת קדושים, שם פן אחר לגמרי של עבודת המולך. שם בעצם נקודת המבט של ריבונו של עולם. האווירה שם רואים בפרספקטיבה של ריבונו של עולם ביחסו האינטימי לעם ישראל. שם התורה הדגישה, ואני אתן את פניי באיש ההוא, והכרתי אותו בקרב עמו, למען טמא את מקדשי, ולחלל את שם קדשי, ושמתי אני את פניי באיש ההוא במשפחתו, והכרתי אותו, ונתתי את פניי בנפש ההיא, והכרתי אותו בקרב עמו, וכו' וכו'. זאת אומרת, ריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו, יורד ומטפל באופן אישי, באדם שעובר אווירה כזאת, עבודת המולך. למה? בגלל שכאן, הפרספקטיבה, הפן שמוגשת בפרשת אחרים, בפרשת קדושים, היא לא הפן של פרשת אחרימות, דהיינו תומת ארץ ישראל, פגיעה בארץ ישראל, אלא מבחינת פרשת קדושים, הפגיעה היא בריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו. וכך בעצם מסביר הרמב"ן, גם כן בפרשת קדושים, אומר הרמב"ן, למה כתוב בפרשת קדושים, עם הארץ יגמו באבן, וזה טעם עם הארץ יגמו באבן, כי לא אמר מות תשומת באבן, יגמו אותו, בדרך כלל כאשר אמר בכולם אצל מחויבי סקילה, יש ביטוי מאוד ספציפי, אלא הזכיר עם הארץ, לומר שכל אנשי הארץ, כל ישראל חייבים להקדים ולסלקו ולסקלו, כי לכולם יזיק, כי גורם לשכינה שתסתלק מישראל. ועוד תוכל להבין סודו מה שהזכיר הכתוב בקרי המולך, ואני אתן את פניי באיש ההוא, וכן מסבתי אני את פניי, כי שמי הגדול והנורא יחריט אותו. אני, אומר הרמב"ן בסוף כך מסיים, ולא הזכיר בכרת שלו בעידוני מילת אני, ולא בשום כרת אחר אלא במולך. דווקא במולך, ריבונו של עולם, הוא זה שמטפל באופן אישי, במי שעושה את האווירה הזאת. זאת אומרת, שיש שתי פנים לאווירת המולך, קודם כל הפן של מופיע בפרשת אחרימות, דהיינו פגיעה בארץ ישראל בקדושת הארץ, והפן השנייה שמופיע בפרשת קדושים, דהיינו הפן מהפרספקטיבה של ריבונו של עולם, פגיעה בריבונו של עולם. נכון שגם כן באחרימות מופיע הפן של קדושים, וגם כן בקדושים מופיע הפן של אחרימות, זה אפשר לראות בפסוקים, מי שמסתכל שם, אבל רואים שיש כאן כנראה שתי פנים. ומעניין שכל העניין של המולך, ועוד הפעם, לפי הרמב"ן, מדובר בסוג של עבודה זרה, עוד הפעם, זה אחד מגימל עבירות שארץ ישראל אין יכולה לסבול. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה לא משנה עכשיו באיזה, מה בדיוק זה מולך, יש לזה מחלוקת גדולה בין הראשונים, רש"י, בפירושו על התורה, רש"י גם כמסכת סנהדרין, רש"י הבין שהחוטא אינו חייב עד שימסור את בנו לכומרים, והם יביאו אותו באש. הרמב"ן, גם כן הרמב"ן, בפירושו על התורה, הם הבינו שהאבא הוא זה שמביא את בנו באש, ככה הרמב"ן מסביר, אבל העניין כך הוא שאב עצמו מוסרו לכומרים לשם שיקוצם. וזהו שכתוב בתנא מולך, כן, שעושים בפנים, כי נכתיבו נתנם על הכהן, בהבדיל. ואולי הכומרים עושים בו צנופה או הגשה לפני המולך ומחזירו אותו לידי האב, והוא לוקחו ומעבירו בלב האש, וזהו מעביר בנו בטוב האש. לכן אנו בירושלמי, עם כל זה הנראה בעיניים אחרי הפסוקים, כי היה הבן למעקולת האש. זאת אומרת, לפי הרמב"ן יש בעצם במולך תיעוב כפול. קודם כל, שפיכות דמים, כמובן שאבא אינו מרחם על פי בנו, ככה רמב"ן פרשת ראה, התורה חוזרת עוד הפעם פרשת ראה, וגם כן פעם רביעית פרשת שופטים על נושא של המולך, ועוד אווירה שנייה מצורה של הקרבת קורבן לאלוהיהם, עבודה זרה. זה לדאבוננו הגדול מזכיר לנו מה שמתרחש אצלנו כבר 3.5 שנים, באינתיפאדה הנוראית, בטרור של הפלסטינאים. יש, אין שום ספק, דבר מקביל למה שקורה בעבודת המולך, מה שהראשונים יש במשך חוכמה, ראיתי על פרשה קדושים, הוא מסביר שמה, ונביאי עבודה זרה הגדילו הטעויות באמרם, כי מי אשר יקטיר בנו ימושפע ממערכת השמיים. ובהציל פרי בנו ידבק עליהם דיבוק אמור וישפיע עליהם כל טוב, כי דבר הנשים האמורות בירמיהו הנביא. ואצל בעל שכל בריא במעט עיון וביקורת על מעשיו, יבין את כל שיקרותם ופחזותם, אשר עיקר מגמתם היה לקבל הון. כך אומר המשך חוכמה בדבריו מאלפים. והמושג של קורבן המולך זה חילול השם ממש, ממש, ניתוק היחס בין כל ישראל לאביר של השמיים, וכל הנעל על אדמת הקודש, טומאת הארץ ממש. כך אנחנו, לדאבוננו, רואים במשך השנים האלו. ואנחנו רואים מהסוגיה הזאת של מולך, כמו שהזכרנו קודם, מהפסוקים ביחזקאל הנביא, את הקדושה הטליטאה של ארץ ישראל, אלוקי ארץ ישראל ועם ישראל, וכמו שאמר מרן הרב קוק, עם ישראל, איך זה עוד הפעם, הסיסמה? אני לא טוב בסיסמאות. עם ישראל וארץ ישראל על פי תורת ישראל. לא אפשר להגיד בצורה אחרת. ארץ ישראל, אלוקי ארץ ישראל, כמו שרמב"ן מכנה, את ריבונו של עולם ועם ישראל, ההשגחה המיוחדת שמרחפת על עם ישראל וארץ ישראל היא מיוחדת במינה. ואין שום ספק שריבונו של עולם וחסדו הגדול נתן לנו מתנה, מדינת ישראל, היא מתנה מתנת הבורא, אבל כמו כל מתנות צריכים לדעת איך להשתמש בה. וגם כי צריכים להשתמש בה בצורה הנכונה, בצורה בעצם המכוונת, בצורה איך שהקדוש ברוך הוא ראה ומצא שנשתמש בה, ואין שום ספק שריבונו של עולם, כמו שכתוב פה, ושמתי את פניי ואיש ההוא, ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, מוכלח להתפנות מעיסוקיו, לטפל במי שעובד את המולך, אם יש איזו הידרדרות כזאת, אז אנחנו צריכים להשתמש במתנה הזאת של מדינת ישראל, בצד החיובי ביותר, בדרכים החיוביות, ואין שום ספק שאם נשמור את חוקי התורה, משפטי התורה, ואם אין שום ספק שאם נעקוב אחרי מה שאומר הרמב"ן, יש עוד רמב"ן, שגם כן רציתי קצת לקרוא, אבל ראיתי שהרמב"ן הזה הוא ארוך מאוד, אבל רק נסיים מה ששמעתי כמה פעמים ממרן הרב, זכרונו לברכה, אי אפשר להעביר שום שיחה ובלי לצטט אותו. הרב התייחס לקשר בין כנסת ישראל למדינת ישראל. אחד הדרשות שלו, אז הוא הסביר לפי חכמי הסוד, שיש שתי מידות, שני מושגים, מושג אחד שנקרא הוד, ועוד מושג שנקרא נצח. הוא הסביר את זה בסגנון הנפלא שלו, ונקרא את לשונו הזהב, הוד זורח, מבריק, מבהיק, מירח בשפייה, יפה הוא אף ההוד של דמדומים, של שפייה הוא יותר יפה, מן האור בגבורתו. לא נקרא את כל דבריו, בגלל שזה אריכות. נצח, וקודם שרק עוד נקודה, זה המשמעות, הוא אומר, של דור ודור ישבח מעשיך, דור אחד משפר את המעשים של הבריאה לדור השני, הבריאה היא חד פעמית, נצחית, יש מאין, אבל היצירה היא ההשתתפות של האדם. העיצוב, אף על ידי האדם, איזו צורה מנכון היהודי, ההתחשות התמידית. התורה מדבר כמובן כל הזמן על פעולות האדם, על החידוש, מה שאדם מסוגל לעשות. וזה, כל זה בבחינת הוד. מה זה נצח? הסירה של נצחיות אינו משתנה בעולם. בעולם הנצח הכל יציב, מוצק, באחד נצחי. מה שהיה אמת פעם, הוא אמת היום, והיא אמת למחר. מה שטוב היום היה זה אתמול, והיא מחר. דיינו, משהו סטטי. בלי שום שינויים. תורה אמונה היא מן הסירה נצח, זוהי נצח. יהדות אינה שייכת לעולם ההוד, אל עולם הנצח. יהדות היא הנקודה הארכימדית, שאין לה עזיזה, אבל בה אפשר להריד עולם. יהדות היא האינסופית, לחסרת השינוי בעולם ההוד המשתנה, ביצירת פעוברת שינויים. אז אם כן, יש בעצם שתי הבידות האלו, שתי הסירות האלו, סירת הוד, סירת נצח, והשאלה, מדינת ישראל, לאיזה סירה היא שייכת. אומר הרב, אין שום ספק, שמדינת ישראל, באופן עקרוני, בגלל הברית, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולארץ ישראל, אין שום ספק ששייכת לעולם הנצח. אבל, מה מוטל עלינו? מוטל עלינו להכניס את ההוד בתוך הנצח. כך בעצם התפקיד שמוטל על כל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד בעצם, על ידי פעולותיו, על ידי מעשיו, שנצליח לקחת את ההוד ולהכניס את זה לנצחיות של מדינת ישראל. הלוואי שאנחנו כבר עושים את זה מאז הקמת המדינה, ונסיים בתוספות, בסוף מסכת מנחות, תוספות המפורסם, מחלוק בעצם בתוספות על מה שאנחנו אומרים בתפילות שלנו, ואישי ישראל ותפילתם ביעבד קבל ברצון, איך לקרוא את זה? האם אנחנו קוראים והשם את העבודה לבי ביתך ואישי ישראל, פסיק, או שאומרים ואישי ישראל ותפילתם ויעבד קבל ברצון. ואין שום ספק, הדבר תלוי בנו. אם אנחנו רוצים להגיע לנצח, להנציח את המדינה הזאת, ושתהיה למדינה הזאת נצח, אז אם אנחנו נקריב הקורבנות באש, המסירות נפש, אין שום ספק שתתקיים בנו ואישי ישראל ותפילתם, וכמו שאומרים הספרדים מוסיפים מילה, מהירה, ויעבד קבל ברצון, ואז נזכה לגאולה שלמה.